תפשין סמך זי. ואנחנו ממשיכים בלימוד ספר ויקרא. תודה רבה. סיימנו את פרק ט' זין, ואנחנו צריכים להתחיל את פרק י' זין. עם כל זאת, נראה לי שיש נקודה שדילגתי עליה, ואני רוצה קצת להתייחס אליה. אז אנחנו נשארים עדיין בפרק ט' זין, בפסוק ח' ונתן אהרון על שני השעירים גורלות, גורל אחד לשם וגורל אחד לעזאזל. יש כאן פעולה שצריך לברר מה עניין הגורל, מה זה הגורלות האלה. אפשר היה מראש לקבוע שעיר זה לשם ושעיר זה לעזאזל. למה צריך לשים גורלות? ובכלל, מה הגורלות? מהי דרך הפעולה של הגורל? תשובה, דרך הפעולה של הגורל זה האקראיות. אין פה סיבתיות הכרחית. בגורל אפשר כך, אפשר כך. כמו שאם אדם מטיל קוביה, הסיכוי שיצא לו מספר 6, כמה הוא? 1 ל-6, שישית. אם הוא יפיל את הקוביה 100 פעמים, אז יש שישית מהמקרים שזה יצא לו 6, שישית שזה יצא לו 1, 2, 3, 4, 5, במידה, והקוביה היא קוביה אחידה, כן? לא קוביה מזויפת. אז לכאורה, גם בגורל, אנחנו מכניסים פה מרכיב אקראי. וזאת אנחנו עושים דווקא בעבודת יום הכיפורים, לעומת כל שאר העבודות. כלומר, בשאר העבודות זה לא אקראי. אתה אומר מראש, כבש פלוני, שעיר פלוני, מיועד לקורבן אלמוני. אין, לא משאירים את זה בידי האקראיות, אבל כשמדובר ביום הכיפורים, זה שלי. למה?
זה גם
כך. סליחה, אתה רוצה להחזיר לי בבקשה?
אבל אין כוס.
אז תיקח את זה. אדוני היקר, אני רוצה את המים האלה. בסדר? אתה רוצה, תסתדר.
לא.
אתה רוצה, תחזיר
לי.
זה
התקפות על הבוקר פה.
אתה בא. אתה התחלת. טוב. אז איפה היינו? כן. אז האקראיות של הגורל, היא פה דבר מאוד מיוחד, כנראה שהוא קשור לעניינו של יום הכיפורים. מצאנו את הגורל בעוד כמה מקומות, למשל, בספר יהושע. כשמחלקים את הארץ, מחלקים את הארץ בגורל. כמו כן, מצאנו בחג הפורים. הפיל פור, הוא הגורל לפני המן. זאת אומרת, הגורל, כאילו מה זה פור? הוא הגורל? מה זה כאילו? הוא הגורל, הגורל הידוע. פור זאת מילה פרסית, גורל מילה עברית. כן. אלא, אני רוצה להגיד, הוא הגורל של יום הכיפורים. כלומר, הוא אותו הגורל שמוזכר בתורה. כלומר, ישנם מצבים מיוחדים בהיסטוריה, או בעבודה, שמשתמשים בגורל. אותו דבר גם בספר יהושע, במקרה של המעילה של אחן, כן? אחן, מעל בחרם, וזיהו אותו על פי הגורל. אז כאמור, הגורל, בעברית שלנו, קוראים לזה אקראיות. הביטוי אקראיות קרוב למושג אחר, אך שלא זהה, והוא המקריות. קרי, מקריות. עכשיו, הדתיים רגילים לומר שהמקרה זה כפירה. Okay? מה שתולה את המציאות במקרה זה כפירה. ככה הדתיים רגילים לומר, אה? אומרים, אין מקרה בעולם, אה? אה, אז אומרים, אין מקרה באמת, רק מהשם, וכו'. גם בבועז כתוב, ויקר מקרה, ויקר מקרה חלקת השדה אשר לבועז. כן? רואים שדברים גדולים דווקא קרו במקרה כביכול. אז צריך פה להסביר כמה דברים.
למה כביכול?
אני אסביר למה הכוונה. אני אסביר למה אני אמרתי כביכול. ישנן שתי השקפות עולם ביחס למה שקורה בעולם. יש השקפה שתולה את הכל במקרה, ויש השקפה שתולה את הכל בהשגחה. אז במובן הזה המילה מקרה היא מילה נגדית למילה השגחה. עד כאן ברור? כן. עכשיו, ההשקפה הזאת, האם מה שקורה הוא במקרה או בהשגחה, איננה קשורה כלל לשאלה כיצד העולם מתפקד. האם העולם מתפקד מתוך אקראיות או מתוך סיבתיות? זה משהו אחר. אני אסביר את זה על הלוח, כדי שהדברים יהיו ברורים עד הסוף. אפשר לדבר על מקריות לעומת השגחה, אפשר לדבר על אקראיות לעומת סיבתיות. האקראיות והסיבתיות זה לא השקפת עולם, זה תיאור המציאות. איך הדבר הזה מתרחש? אז יש דברים שמתרחשים על ידי סיבתיות. למשל, אדם לוקח גיר ומורח אותו על הלוח, יוצא כתב, נכון? זה סיבתיות. אבל עץ אופלי, זה אקראיות. בסדר? זה תפקוד אחר.
אז מה ההבדל בין אקראיות
למקריות? לא, אני הסברתי בינתיים מה ההבדל בין אקראיות לסיבתיות. כן? אקראיות זה דבר שאיננו מוכרח על ידי שום גורם, לא לכיוון הזה ולא לכיוון הזה. סיבתיות זה דבר שהוא מוכרח. בסדר? השאלה היא, נגיד, לפי מאמיני ההשגחה.
רק באקראיות, אבל חייב להיות מצב כלשהו?
מה?
באקראיות.
לא, ההגדרה של אקראיות זה שזה לא חייב להיות בכיוון כזה או אחר.
אבל חייב להיות משהו.
מה חייב להיות? איזשהו גורם שגרם? לא, לאו דווקא. זה בדיוק מה שנקרא בימינו תיאוריית הכאוס. כן, זה דבר חדש בפיזיקה, יחסית, כבר כמה עשרות שנים, אבל שעד תחילת המאה ה-20 סברו כמעט כל אנשי המדע בעולם שכל התופעות מוכרחות. זאת אומרת, זה שאתה לא יודע את המסלול של טיפת הגשם, זה רק בגלל שלך חסר מידע. אבל באופן אובייקטיבי, הטיפה הייתה חייבת ליפול במסלול שבו היא נפלה. ככה סברו רוב אנשי המדע. בימינו, מקובל לומר שישנן תופעות שאינן סיבתיות, כלומר אינן דטרמיניסטיות כמו שקוראים לזה, אלא הן מתרחשות אכן ללא כל גורם מכריח. בסדר? קוראים לזה תיאוריית הכאוס. בסדר? אז יש מרכיב מסוים של אי דטרמיניזם במציאות. כן, בבקשה.
אתה זורק מטבע, אז פה ברור שזה סיבתיות.
שזה?
סיבתיות.
למה?
כי העמוד של כוח שאתה הפעלת,
השאלה היא, זה לא לגמרי ברור. היום, לפי אנשי המדע, יש מרכיב מסוים של אי-ודאות מובנה במסלול של המטבע. אפשר להוכיח. זה לא מקובל, אבל להגיד שזה לא הגיוני זה לא נכון, כי אין לנו דבר יותר חזק מהמציאות, והדברים האלה נבדקו במעבדה. זה אגב קשור למה שנקרא משפט האי-ודאות של הייזנברג. לפי משפט האי-ודאות של הייזנברג, אי אפשר לקבוע באופן מהותי את מקומו של אלקטרון בזמן נתון. ועל פי זה מוסברות כל מיני תופעות כאלה. שיש תמיד אחוז מסוים של החומר ברמת המיקרו שמתנהג באופן בלתי הכרחי.
בתוך המטבע?
כן, למשל. ולכן, אף על פי שזה, אני אמרתי, אתה אומר, כל זה לא הגיוני, נגיע לזה, לא רגיל, לא רגילים לחשוב כך. אבל אכן זה כך. למשל, היום אפשר לדעת בוודאות שכמות מסוימת של גשם תרד מענן פלוני, אבל המסלול של כל טיפה וטיפה איננו קבוע מראש, גם אם היית יודע את כל הנתונים מראש. מובן?
כן.
זה לא מסתדר עם מה שהיית רגיל לחשוב עד עכשיו.
לא, אני אגיד סתם, כאילו... זה גם משהו שפילוסוף יכול להגיד שזה סיבתיות, ויכול להגיד שזה לא,
זה לא קשור לפילוסופיה, זה פה קשור לתיאור התופעה. זאת אומרת, למשל, אם אני לוקח גולה, כן, בביליארד, ואני מכה בגולה, האם אני יכול בוודאות לדעת את המסלול? אם יהיו נגיד כל הנתונים בדיוק של החיכוך של השטיח, מצב המזג, האטמוספירה, המסה, הכוח שיופעל, האם אני יכול לדעת בוודאות מה יהיה המסלול של הכדור?
אולי אתה לא יכול לדעת את זה, אבל יש את החישוב של הכוח שמתת.
השאלה אם החישוב הוא מוחלט, והתשובה היא שלא. זה דבר ש... אתה אומר שהכל מסיבה מסוימת, כי אתה רגיל... כי אתה רגיל למחשבה שלכל דבר יש סיבה, אבל היום...
אתה שנייה אחרונה, זאת אומרת, יש כאילו, נגיד יש... נגיד יש פילוסוף שאומר שזה...
זה לא פילוסוף, זה פה מדובר על מדע.
אבל זה לא יכול להגיע ל... גם מדע, גם
מדע... למה? אפשר גם באופן מדעי להוכיח שהדבר איננו סיבתי. אפשר. זה בעצם... לא, אפשר גם... אבל אפשר להוכיח שאין סיבה אחרונה. זה בגלל שאני אומר. כלומר, הדבר הזה בעצם נבדק, נחקר, בשני הדורות האחרונים, וזאת היא המסקנה החדשה של המדע. זה בעצם אכן עשה רעש גדול בעולם המדעי, כשהתברר הדבר הזה. אבל זה מה יש. כן? מה אתה אומר?
שאני לא מבין, הסיבתיות זה בעצם התוצאתיות, זאת אומרת התוצאה לכאורה, או שזה משהו אחר?
אני לא יודע מה זה תוצאתיות. אני יודע מה זה סיבתיות. סיבתיות הכוונה שיש לכל מציאות גורם מכריח. כן? שמכריח את המציאות. שגורם, שבהכרח זה הלך בכיוון הזה. למשל, המסלול של טיפת הגשם. קוראים לזה סיבתיות. בסדר? מי שחושב שאם היינו יודעים את כל הנתונים, יכולנו לחשב בוודאות את המסלול של טיפת הגשם, זה נקרא מדע סיבתי. בסדר? היום, כפי שאני אמרתי, יש מוסכמה, מוסכם כבר אצל רוב אנשי המדע, שישנן תופעות שאינן סיבתיות. אלא הן סטטיסטיות, זה כן.
כן.
מה? רגע, אנחנו לא מדברים על קיומו של העולם, אנחנו מדברים על התופעות במציאות. כן.
אתה יכול להגיד שהאקראיות הפיזיקלית דווקא מחזקת את התופעה
שלך. פה אתה נוגע בנקודה שאני כל כך מתאמץ להגיע אליה, אבל בינתיים אני צריך לעבור את המשוכות של כל הקושיות שנשאלו כאן. כן. השאלה היא, האם ההסבר הסיבתי, או שמה ההסבר האקראי, מתאים יותר להשקפת העולם של ההשגחה. האמת, שזה כבר עניין של, כמו שקראת לזה, פילוסופיה. כן? או, נגיד, השקפת עולם. יש אנשים שהשקפת העולם שלהם היא שהקדוש ברוך הוא משגיח על הכל. אז לכאורה, זה בכלל לא משנה אם הקדוש ברוך הוא משגיח דרך הסיבתיות או דרך האקראיות. במידה מסוימת, אפילו ניתן לומר, שההשגחה דווקא יכולה לפעול יותר דרך תופעות אקראיות מאשר דרך תופעות סיבתיות. למשל, הגורל. מאחר והגורל הוא איננו סיבתי, שם דווקא מתגלה ההשגחה בכל עליוניותה. מה שאין כן בתופעות סיבתיות, שההשגחה אומנם קיימת, אבל מאז מעשה בראשית או על ידי נס. בסדר? מובן מה שאני אומר? מובן מה שאני אומר או לא? מה לא כל כך? מה לא הבנת מה שאני אמרתי? אגב, יש פה הערה יפה של חגי וילצ'יק. כאוסים נמדדים על ידי ממד פרקטלי, ממדים שבורים. אכן. טוב, הלאה. מה אתה רוצה?
אם סתם אני אחשוב על עניין של כסף, אני יכול להגיד... ההשגחה בקטע סיבתי, זה אומר שאני אעבוד בעבודה מסוימת ואני ארוויח, ואז אני אגיד, אוקיי, הקדוש ברוך הוא זימן לי את הנתונים האלה, והכישרון שיש לי במשהו מסוים לעבוד בו, קיבלתי את הכסף, זה ההשגחה מבחינתי. או שאני אגיד, אוקיי, עכשיו אני מסתובב, ואיכשהו זה יגיע אליי, כאילו אני לא יודע איך.
אתה שואל פה שאלה אחרת, אתה שואל מה זה ההשגחה. כן? אני, כאן... לקחתי את זה כאילו שאנחנו כבר יודעים מה זה השגחה, אני אמרתי, איפה ההשגחה יכולה להתערב? איפה הקדוש ברוך הוא מתערב בנעשה? אז אפשר להגיד, הקדוש ברוך הוא מתערב דווקא בסיבתיות. למה? כי הוא קבע את הסיבתיות הזאת, בששת ימי בראשית כבר, ומאז העולם מתגלגל, על פי תוכנית של הקדוש ברוך הוא, הוא כבר צופה הדורות מראש, הוא יודע מה החוקים האלה יגרמו, ולכן אפשר לומר שהקדוש ברוך הוא פועל דרך הסיבתיות, או כשמתחשק לו לשבור את הטבע, אז הוא עושה את זה על ידי נס. בסדר? אז אפשר להגיד שיש השגחה דרך הסיבתיות. אפשר להגיד שאדרבה, יש השגחה יותר גדולה באקראיות. יש תופעות שאינן הכרחיות, ואף על פי כן, הקדוש ברוך הוא בוחר בזה. דוגמה אגב לתופעה אקראית לחלוטין, הבחירה החופשית. שמעתם על זה? מה זה הבחירה החופשית של האדם? מה? אין שום גורם הכרחי שקובע במה אני אבחר, אם לא זה לא חופשי. בחירה חופשית. זה דבר חופשי, אם לא זה לא חופשי.
אבל זה האמונה, זה מה שאתה מאמין. הרבה אנשים שיגידו היום, אנשים חכמים שיגידו היום מה פתאום, הכל זה סיבתי. יגידו, כל הדרך שאתה עשו לחיים שלך, זה סיבתי בגלל הנסיבות שהיו, ולא משנה מה, הבחירה שאתה בחרת בה היא...
אתה אומר...
מה שאתה ראית בגלל מה שהסדירו לך, בגלל מה שחינכו אותה, לא...
אני חוזר על הערתך. בסדר? כי באינטרנט לא שמעו את שאלתך. בסדר? אז אני חוזר על השאלה, כן? ככה זה הנחיה פה במכון. שמבקשים מהמורה לחזור על השאלות של התלמידים. אתה אומר, זה מה שאתה מאמין, אבל הרבה אנשי מדע יראו לך שכל מה שקורה לך נקבע מראש על ידי מה שחינכו אותך, תנאים סביבתיים, גנטיים, היסטוריסטיים וכדומה. נכון? תתמודע, זה כבר פסיכואנליזה, לא משנה. יש כל מיני דברים שגורמים לך שאתה עושה מה שאתה עושה. בסדר? אין שום משמדה שאומר את זה. אנשי המדע רק נותנים לך את הנתונים. אבל אין שום איש מדע שיכול לקבוע אם בידך להתגבר על זה או שלא בידך להתגבר על זה. כי זאת שאלה אחרת. מהי הבחירה החופשית? האם יש למרות כל הנתונים עוד איזושהי אוטונומיה? תשובה היא שיש. שהרי נאמר, אני יכול לקבוע מראש את ההתנהגות של עכבר, אם אני אכניס אותו לתנאים מסוימים, זה ודאי שהוא יגיב באופן מסוים. מה שאין כן האדם, אם אני אכניס אותו באותם התנאים שאני מכניס את העכבר, חלק יגיבו כך, חלק יגיבו אחרת. גם זה אפשר אגב להוכיח מדעית. עכשיו, אם כך, השקפת העולם של ההשגחה, זה מה שאני רציתי להראות פה על הלוח, איננה תלויה בהשקפה מדעית זאת או אחרת. כלומר, הרבה פעמים רואים שהדתיים עושים טעות כשהם נלחמים לטובת תיאוריה מדעית מסוימת ומתנגדים לתיאוריה מדעית אחרת. זו שטות. כי התיאולוגיה איננה תלויה בתיאור מדעי זה או אחר של המציאות. אותו דבר אגב לגבי השקפת העולם של המקריות. מי שאיננו מאמין בהשגחה יכול לטעון שאין השגחה בין באקראיות בין בסיבתיות. זאת אומרת, מה שרציתי שוב להראות פה, שהשקפות עולם אינן תלויות בהשקפה מדעית. מובן? עכשיו, אחרי כל הדברים והאמת האלה, מובן עכשיו מה נאמר פה לגבי הגורל ביום הכיפורים. מאחר והגורל הוא אקראי, הוא מגלה מדרגת השגחה יותר עליונה מההשגחה הסיבתית. בבקשה. כן, בבקשה.
אני רוצה לחזור לנקודה של הבחירה החופשית.
חזור נא אל הבחירה החופשית.
הרב אומר שבעצם אדם יכול לבחור במה שהוא רוצה,
וזו
זכותו או יכולתו.
לא, סליחה, זכותו או יכולתו זה שני דברים הפוכים.
יכולתו?
אני אמרתי, אדם יכול לבחור במה שהוא רוצה, זה נכון.
ולהגיע לזה?
ודאי.
אם אני היום רוצה להיות מלכת אנגליה, המין שלי כרגע לא מתאים, המשפחה שלי לא מתאימה, כן?
לא הבנת. אתה יכול לבחור להיות מלכת אנגליה. אתה יכול לבחור. כלומר, בהתחשב הנתונים אגב. כלומר, הנתונים הם שאתה לא מלכת אנגליה, שאתה אפילו לא אישה ולא בריטי, ואף על פי כן, אתה יכול לבחור להיות זה. נראה אותך. אבל הבחירה היא בידך. הבנת מה שאני אומר?
כשאתה אומר הבחירה בידי פרושו של דבר, שאני יכול לחשוב מה ש...
אני לא מדבר על שינוי, כן, בדיוק. אתה לא, שינוי הנתונים זה משהו אחר. אתה לא יכול לשנות את הנתונים. אבל התגובה שלך לנתונים היא אך ורק בידך. לכן, למשל, להיות שמח או עצוב, זה עניין של החלטה. למשל, יש פה על השולחן כוס. האם העובדה הזאת משמחת אותי או מעציבה אותי? במה זה תלוי? בהחלטה שלי. עכשיו, זה שיש פה כוס על השולחן זה נתון. אפשר לומר, לא אני קבעתי את הנתון. וזה לא משנה אם אני אשנה את הנתון, לא אשנה את הנתון. אבל הנתון נתון. התגובה שלי תלויה בי. בבקשה, דבר, מה? אתה? שם.
אותו דבר,
כאילו, יש עכשיו כרגע תוצאה של הבחירה שלך, והתוצאה הזאת, אתה אומר שנגרמה על ידי בחירה, שאתה מאמין בבחירה, אבל אפשר גם לטעון שהיא לא נגרמה, אפשר לטעון שהיא הייתה, עם כל
הנתונים, זה אמור
לבחירה,
זאת אומרת, הנתונים...
הנתונים גם מול הבחירה,
זאת אומרת,
זאת אמירה לא מדעית.
לא משנה, אבל יש אמירה כזאת.
יש אמירה, אבל היא מוטעת. זאת אומרת, אם יש בחירה...
מה? זה הגיוני.
לא, זה לא הגיוני, אבל זה לא משנה.
זה לא אמונה, אבל זה הגיוני.
לא, זה לא הגיוני בכלל. זאת בעצם אקסיומה. מי שטוען שהנתונים הם קובעים את הבחירה, זאת אקסיומה. אין שום יסוד מדעי לאמירה הזאת. לא צריך להפריך. השאלה האם האדם הוא בן חורין או לא בן חורין. זה לא דבר שניתן באופן ספקולטיבי להוכיח אותו. לא לכאן ולא לשם. זאת החלטה שלך, סליחה, מה שאתה אומר שאדם הוא לא בן חורין, זאת החלטה שלך. אתה החלטת.
לא, אני מאמין שכן.
אתה מאמין על סמך מה?
אני מאמין שיש בחירה בגלל שאני מאמין, לא בגלל שאני יכול להוכיח
ש... לא, סליחה, אתה אמרת משהו, אתה אומר דברים קרובים להיגיון, אבל עדיין הדברים קצת מבולבלים אם תרשה לי. אתה מצד אחד אומר, הגיוני לומר שאין בחירה, אבל אני מאמין שיש בחירה. איך אתה אמרת, נכון? עכשיו, הדבר הזה אותי מזעזע, עמוקות. כי אתה החלטת להאמין בדבר שלפי דעתך מנוגד להיגיון. זה מה שאתה אמרת.
אמרתי שזה הגיוני להגיד ככה, אבל אני מאמין. זה מה שאמרתי. לא אמרתי שזה מנוגד להיגיון מה שאני מאמין. אני לא יכול להוכיח את זה.
למה זה הגיוני לומר שהבחירה היא תוצאה של הנתונים?
כי הנתונים זה גם הנתונים שיש לך, זה לא רק הנתונים שכמו הבוס, זה הנתונים שיש לך בראש.
השאלה היא, השאלה מה יש לי בראש? זאת אומרת, האם אני בתוך ראשי או שראשי בידי? השאלה איפה אני נמצא?
נכון, אתה לא יכול להוכיח.
לא, אבל אני אמרתי שמה שאמרת הגיוני, הביטוי הגיוני צריכה משתמע כסביר ביותר, יותר טוב, יותר הגיוני. אבל מה אפשר לעשות? אני מהדפוקים האלה שמאמינים. זה בעצם מה שאתה אמרת.
ממש לא, אתה מהדפוקים, אני מאמין.
אבל למה לא לומר שזה הגיוני? כי אנחנו רואים את זה במציאות. אנחנו רואים במציאות שבני אדם מגיבים באופן שונה לנתונים שונים.
נכון.
זאת אומרת...
אבל זה על בסיס נתונים.
לא, וזאת מיניין לך שזה תמיד על בסיס נתונים. כלומר, פה השאלה איפה הביצה ואיפה התרנגולת.
תן לי דוגמה, לא, כי היה לי על זה ויכוח עם מישהו כאילו, והוא פשוט הוכיח לי שאין לי לאן ללכת עם זה. תשמע, כאילו, תן אפילו כל דוגמה, שבן אדם ש... הלך לעשות, בסדר, מחבל שהלך לעשות פיגוע והחליט עכשיו שהוא לא יעשה את הפיגוע. בסדר? אז היו הרבה כאלה באמת שהלכו והוא החליט להתחרט. עכשיו, אם תבדוק את טוב, אם תבדוק את זה לבן, תשאל אותו למה הוא התחרט, הוא ידע לך סיבה גם. זאת אומרת, היה נתון.
זה שאנשים נותנים סיבות לבחירה שלהם, זה בגלל שבני אדם לא רוצים להיחשב למשוגעים. אבל זה לא אומר שיש סיבה באמת. ברור? זאת אומרת, אין לך פה שום יכולת ספקולטיבית, אני חוזר לנקודה הזאת, להכריע לא לכאן ולא לשם. לכן הטענה שהדטרמיניזם, אי הבחירה, זה דבר יותר הגיוני, לא מקובל עליי בכלל. אלא מה? יש פה דבר שמפריע לנפש, והוא שאם זה נכון שיש בחירה חופשית לאדם, אז זה אומר שהאדם הוא חריג ביחס לכל התופעות שבטבע. וזה דבר שמאוד לא נוח לו לאדם להסכים על זה שהוא חריג. בסדר? אבל מה נעשה? שאכן אנחנו רואים את עצמנו כחריגים מסיבה פשוטה. שאנחנו בעלי האני, ואילו כל השאר הוא סתמי. זהו נתון דואליסטי שאי אפשר להתעלם ממנו. כן? כשהעץ הוא ירוק, מה אכפת לו לים שהעץ הוא ירוק? יש אדישות מוחלטת. כל ההוויה כולה היא אדישה. אבל האדם, לעומת כל שאר הבריאה הסתמית, אומר מילה מיוחדת במינה, שאין מקורה בטבע, זה המילה אני. והמילה הזאת היא המגלה שאנחנו מתפקדים שלא על פי הדטרמיניזם הטבעי. פרשטייסט, כן. אתה צודק, אתה צודק, שהרבה פעמים בבחירה החופשית היא איננה כל כך בשימוש. זאת אומרת, אדם, נגיד, החליט על מהלך חיים מסוים, אז מכאן ואילך זה מתגלגל. אבל זה לא לגמרי מדויק. תמיד הבחירה נמצאת בתרדמת, אבל היא קיימת. אני יכול כל רגע ורגע לשנות. ואז תגיד, הייתה פה צומת. עכשיו יש פה שאלה באינטרנט. טענת המדענים נגד הבחירה החופשית מתבססת על מקרים של תאומים זהים שהופרדו בילדותם וכשגילו אחד את השני מחדש הסתבר ששניהם עשו את אותן בחירות בחיים עבודה שם האישה בגדים וכולי. בוודאי, בוודאי שתאומים זהים סביר ביותר שעשו הרבה דברים דומים. אז מה? זה לא מוכיח כלום. טוב, ובכן אפשר להמשיך? כן, בבקשה. תודה רבה, בכל זאת על הנתון המעניין. כן.
הרב אומר שהאדם בעצם יכול לבחור, האדם הוא חריג בטבע, כיחידי שיכול לקבוע לאדם.
נכון.
כמה דקות קודם הרב הסביר את התופעה של הכאוס, שבעצם כל טיפת, לכאורה אתה יכול לומר שגם בטבע עצמו, אולי גם שם דברים יש בחירה.
אתה צודק, שבאמת, תיאוריית הכאוס חידשה חידוש עצום. היא חידשה לנו שיש אפשרות, שיש אפשרות לראות גם בחירה חופשית כביכול בתוך הטבע. זה באמת חידוש גדול. זה החידוש של הדור האחרון. כן. אבל נגיד באופן מודע, אנחנו לא רואים את זה.
כן, אנחנו לא מבינים את זה, בכל שזה קיים.
כן, אבל גם התופעות, נגיד, גם התופעות האקראיות שבטבע אינן בעלות תודעה.
זה לא מצד עצמה.
מה?
זה לא מצד עצמה.
לא מצד עצמה, אין להם תודעה כזאת. לנו יש גם תודעה של, של חופשיות. כן, אבל סביר שהאלקטרונים אינם בעלי תודעה. אני לא חושב שגם אם יש בחירה חופשית לאלקטרונים, לא חושב.
אבל אתה עם עצמנו, אין אינטליגנציה מיודעה, אני מלא אנשמה.
שעוד
גם אותם
אנחנו מצליחים לפעמים. נו, אז מה? בסדר, אבל בכל זאת, יש הבדל.
אנחנו מבינים את החומר, לא אצלנו, לא אצלנו.
סליחה, אני לא מבין. כדורי פינג פונג הם חושבים? תשובה, לא. זהו. הלאה. אחר כך אנחנו עוברים לפרק י' ז', ברשותכם. קובי, השיעור זה עד רבע לעשר, זה בסדר מפה לך? כן, מה טוב?
אני לא מבין את
זה
בדיוק את העניין בפייזים, שאמרנו שאלה אם בגלל שיש איגרות של גורל, שזה מדבר על השפייפליון, האקסן.
יש אופן יותר עליון של השגחה שמתגלה דרך תהליכים אקראיים. בגלל שזה לא סיבתי. אז כאילו זה התערבות ישירה של הרצון הראשון. כי גם הרצון הראשון שחולל את העולם, גם הוא לא היה סיבתי. בסדר? לכן כשביום הכיפורים חוזרים אל שורש החיים, חוזרים דווקא אל האקראיות. כן. שני הסעירים, כן. כן, כן. זה בדיוק זה. ביום הכיפורים אנחנו רוצים לחזור למקוריות. ולכן דווקא שם האקראיות. ובכן, רבותיי היקרים, אנחנו עוברים בזאת.
בנה עץ של 50 אמן.
בגלל
זה המן, בנה עץ של 50 אמן.
לא, מה זה קשור?
זה להגיע למקום שכל אחרי.
50, כן, 50 אמן, כן. כן. טוב, זה צריך לברר את זה. זה קצת דומה, שיסתכל בפירוש של בעל התניא בספר ליקוטי תורה על הפסוק לפני השם תתהרו. אסור לדבר על זה. בסדר? טוב.
שאלה אחת בנושא הגורל.
מה, עוד שאלה בנושא הגורל? דבר.
אני
לא, של פרק י' זין לא נגיד.
אולי בכלל כאילו לא אכפת לקדוש ברוך הוא. מי יהיה מלך? זה לא משנה לו
בעצם. נגיד כדבריך, שלא אכפת לו לקדוש ברוך הוא מי משני השעירים יהיה לשם ומי יהיה לזה. ולמה צריך לעשות את זה?
לא יודע, אתה
נגיד. זה מה שאני אומר. למה צריך לעשות פעולה של גורל, של הקראיות, במקדש? ובכיפורים. תשובה, אנחנו רוצים לחזור אל שורש החיים. ושורש החיים הוא רצון חופשי. למעלה מהדטרמיניזמוס. פרשטייסט? טוב מאוד, אני שמח שהבנת. עכשיו, אנחנו חוזרים, אנחנו ממשיכים בפרק י' ז', קבלו אותו. פרק י' ז' הוא, יש פה עוד שאלה. שלום לרב, למה יש כל כך הרבה שאלות שלא מקדמות את השיעור? בשיעורים של אורות, הקודש, אין אפשרות לשאול שאלות פשוטות. אולי ננהיג מנהג זה פה, רוצים להתקדם בשיעור. חוץ מזה, יש קלטת בנושא הבחירה החופשית לרב. וואלה, אלו דברים כדורבנות.
זה שאלה
לתמידים, לא? טוב, לא, השאלה היא למה אני מרגיש.
במגילה
אחת
יש
מסכת
כזאת, נכון?
אני יודע שיש קלטת, יש שתי קלטות על הבחירה החופשית. בחירה חופשית א', בחירה חופשית ב'.
הוא היחיד שיכול לעבור לקלטת עכשיו.
טוב. עכשיו רגע, שימו לב לשם של השואל. חבר של גבריאל. טוב, טוב. פרק, נו, תנו לי להתקדם. פרק י' ז' הוא המשך של פרק ת' ז'. הרי בפרק ת' ז' התגלה דבר שהוא בעצם חריג לעומת כל עבודת המקדש, שיש פנייה של כוח אל מחוץ למקדש דרך השעיר לעזאזל. מה הסכנה? הסכנה היא שאנחנו נשאב בדרך של עבודה אל הכוחות שמחוץ למקדש, נכון? הסכנה היא שנשאב בדרך של עבודה אל הכוחות שמחוץ למקדש. כי אם נתנו כבר את חלקו לעזאזל, אז עכשיו הוא יתחיל לפעול עלינו עזאזל. אז צריך... נתתי לו מה?
נתתי לו סדק.
אז עכשיו צריך לסתום את הסדק, בשביל זה יש פרק י' ז'. שאלה יפה, איך על סמך אקראיות מאשימים את אחן במעל? הרי גורל לפי דברי הרב זה הפך הסיבתיות. תשובה. הגורל זה הפך הסיבתיות, וזה אחד מדרכי ההשגחה. לכן, על סמך ההשגחה, האשימו את אחן. ואגב, הוא הודה. ולא רק שהוא הודה, הלכו ובדקו באוהל ומצאו את, את הזהב, נכון? אז זה לא סתם כך. הלאה. וידבר השם אל משה, עוד אחד. במחילה מהרב, הטענה עם התאומים היא ששני ילדים עם אותה גנטיקה שגדלו בסביבות שונות ואפילו במדינות שונות ובלי שום ידיעה אחד על השני, עשו בסופו של דבר את אותן הבחירות. כלומר, יש דטרמיניזם בבחירת האדם. תשובה, יש נתונים שבאופן סטטיסטי גורמים לרוב בני האדם להגיב באופן מסוים. אבל סטטיסטיקה איננה הכרח. תמיד אפשר לצאת והסטטיסטיקה במידת מה. אני מקווה שאתה מוכל לי. טוב, הלאה. וידבר השם אל משה למור. דבר אל אהרון ואל בניו ואל כל בני ישראל ואמרת עליהם, זה הדבר אשר ציווה השם למור. איש איש מבית ישראל, אשר ישחט שור או כסב או עז במחנה, או אשר ישחט מחוץ למחנה. שאל, מדוע שאדם ישחט שור או כסף או עז? רוצה לאכול. או על האש, או חמין לשבת, הוא רוצה לאכול. זה בסדר לשחוט בהמה כדי לאכול? מעולה, נכון? בוא נבדוק. ואל פתח אוהל מועד לא הביאו להקריב קורבן לשם לפני משכן השם. בסך הכל, הוא רצה לאכול סטייק, ולכן, והוא לא רצה להביא קורבן. לגיטימי? אנחנו עושים את זה כל יום, לא? מה אומר הכתוב? דם יחשב לאיש ההוא. דם שפך. ונכרע את האיש ההוא מקרב עמו. אז מה הוא? הוא רוצח. בשר זה רצח.
הקראת על הריגה של בהמה?
כן, זה מה שכתוב. הוא הרג בהמה. למה? הוא זרע לעצמם כל הקצה לאכול קציצות. חייב כרת. רצח. כי הביטוי כאן הוא ביטוי של מחאה מוסרית. דם יחשב לאיש ההוא, דם שפך. כן. אתה אומר, במקודשין הכתוב מדבר שנאמר להקריב קורבן במחנה חוץ לעזרה. זאת אומרת, אתה אומר שלפי רש"י מדובר פה על שחוטי חוץ.
מה שלא עושה אותו, כמו שצריך לעשות אותו, זה לא מדובר לכאורה שאדם רוצה לאכול בשביל...
א', רש"י צודק, ב', אני צודק, ואני אסביר למה. מאיפה רש"י לקח שמדובר במקודשין? מה הפריע לרש"י? נגיד, אבל לא היה שום הכרח לדייק את זה כך. היה אפשר להסביר כמו שאני הסברתי. למה רש"י איננו יכול לפרש, כמו שאני אמרתי, שמדובר סתם בהמת חולין?
כתוב או במחנה או מחוץ למחנה.
לא משנה. הוא שוחט, הוא רוצה לאכול בשר כבש, ולכן הוא שוחט כבש, או בתוך המחנה או מחוץ למחנה, והתורה אומרת שהוא רוצח. אז אתה אומר, כי זה סותר את המציאות, שבמציאות לא מצאנו שאסור לשחוט בשר, שאסור לשחוט בהמה, ולא רק שלא מצאנו, אלא שהדבר הזה סותר מה שנאמר במפורש בספר דברים, בפרשת ראה, שמי שרוצה לאכול לא בתור קורבן, שוחט, וטוב לו, נכון? וזבחת כאשר ציוויתיך. לכן, אי אפשר לפרש את הפסוק הזה פה בספר ויקרא, כמשמעו, לכן רש"י אומר שהכוונה בהמת במקודשין הכתוב מדבר, נכון? אז רש"י צודק, נכון? כלומר, מה הכריח את רש"י? מה?
לא בטוח שהבנתי את המהלך שלה
בגלל רש"י. מדוע, איך אני מוכיח שרש"י צודק? פשוט, כתוב בספר דברים שמותר לשחוט כבש. אז איך פה התורה אומרת שאסור לשחוט כבש?
זה לכאורה שתי מציאויות שונות, שם זה דבר אחד פלוס דבר שני.
אז לכן רש"י כדי לחלק, אומר לך, זה במוקדשים. אז רש"י צודק, נכון? מדוע אני צודק? כי עוד לא הגענו לספר דברים, יפה. זאת אומרת, אנחנו לומדים את ספר ויקרא, ואת משמעות הכתוב שהייתה לכתוב בשעה שהוא ניתן. כלומר, כשהקדוש ברוך הוא מסר את הפסוק הזה למשה, המשמעות הייתה באמת שאסור לשחוט שום בהמה, אלא בתור קורבן. רק שבספר דברים יש לך מקרא סותר את זה, ולכן רטרואקטיבית לדורות אנחנו נפרש את הפסוקים האלה כנוגעים בבהמת המוקדשים.
אולי גם המציאות
עצמה. מה?
אולי גם המציאות הייתה אחרת. כל השני במחנה במדבר, זה בעת לוגיסטיקה של רבע שעה, 20 דקות להגיע ולהקריא.
לא משנה, אבל השאלה אם
זה... אולי לקריאת שמונה מישהו יגיע למשכן.
צודק, זה גם משתמע גם מספר דברים. כן, כי ירחק ממך המקום. אז זאת אומרת ש... אפשר להסביר, וכך אני טוען שכך היה במציאות במדבר, שאסור היה לשחוט שום בהמה אם לא בתור קורבן. בסדר? מה אתה אומר? למה זה קשה לומר את זה?
מה, אדם ששחט בשביל לאכול את חלק כרת?
כן, במדבר זה היה כך.
איך אנחנו לא
חושבים? מה? כי זה מה שכתוב.
לא, זה מה שכתוב.
זה מה שכתוב.
זה מה שכתוב, אבל זה...
אז זהו, זה מה שכתוב. אבל רש"י, למה רש"י מסביר כך? מטרתו של רש"י, צריך להבין, כלל בהבנת רש"י. רש"י מפרש את המשמעות של הפסוק לדורות הבאים. כשאין משמעות לפסוק, כפי שהוא היה בזמנו, לדור שבו רש"י כותב, רש"י לא כותב את זה. מובן?
למה זה
בפרשת
בראשית ראינו
שקדוש ברוך הוא
אומר שאנחנו אפשר לאכול בשר? איך אני אוכל בשר?
אתה שואל, איך בספר בראשית כתוב שמותר לאכול בשר? התשובה היא פשוטה, עוד לא היה המשכן. כל זמן שלא היה משכן, אתה אוכל מה שאתה רוצה, אפילו חתולים. מותר היה לאכול חתולים או סוסים, נכון? באה התורה, צמצמה, יש רק בהמות מסוימות שמותר. ובמדבר, עוד יותר מצומצם, רק בתור קורבן באוהל מועד. אתה רוצה לאכול, לא, אתה יכול לאכול סלב. סלב אתה לא צריך לעשות בתור קורבן. אבל שור או כסף או עז, אתה חייב לעשות מזה קורבן. הבהמות הטמאות והטהורות בפרשת שמיני... נכון, כן. זה מובן מה שאני אומר? כן, בבקשה.
יש גם תורה שבעל פה.
יש גם תורה שבעל פה. מה השם?
זה ניתן ובעל פה. מה שזו הכוונה, הכוונה.
לא. אתה רוצה להגיד שנמסר בתורה שבעל פה, שהכוונה של הפסוק בדור של משה הייתה רק בממת המוקדשים? לא. אלא מקסימום אפשר להגיד, וגם זה אני לא בטוח, שנמסר כבר בימי משה שלדורות פירושו של הפסוק בממת מוקדשים. מה?
למה
לפרש כאן? כי זאת האמת.
והכוונה היא
לקודשים. לא, כי זאת לא האמת. לא היית מפרש כך, אלמלא שיש לך קושיה או מספר דברים או מהמציאות.
למה? יש תורה שבעל פה. יחד עם זה, משה...
השאלה היא מה פירוש תורה שבעל פה? תורה שבעל...
זה נראה כאילו אתה אומר שהיה ספר, ואחרי כמה דורות באו ואמרו, טוב, רגע, זה לא מסתדר עם הפסוק ההוא, אז אני עכשיו
אשנה. אני מסביר דבר שהוא פשוט מאוד, והוא... שיש הבדל בין משמעות הפסוק בדורו של משה לבין משמעות הפסוק לדורות. כך כותב הרמב״ם, וכך כותב רבי יהושע הנגיד, וכך כותב הנציב מוולוז'ין. הבאתי לך שלושה עדים. בסדר? ומי אמר שהם צודקים? כיוון שזה הם, אתה לא מעיז, אה? בגלל שזה הם אומרים, אז זה כבר בסדר אצלך.
אני מברר.
זאת אומרת, אתה מבין מה שאנחנו עושים? אם זה איזה אחד שפה יושב מול האינטרנט שאומר את זה, זה יפה, אתה יודע. הרמב״ם אמר, תראה, כל הקושיות נעלמות. למה? תקשה גם על הרמב״ם.
מאיפה הוא למד הרמב״ם?
בסדר.
הוא עכשיו
שאלת של הרמב״ם. מה? לא, אני אומר, אנחנו עצלים במחשבה. גם על הרמב״ם צריך להקשות. מה, זה שהוא לא באינטרנט, אז מה, זה מרשה לו להגיד מה שהוא רוצה? גם על הרמב״ם צריך להקשות.
היו מקשים עליו,
אני
שאני
אבוא
אלף שנה
אחר, היו מקשים עליו. אתה אומר שמילה סתם כבר, יגשו, תרצו והכל. אגב, גם הפחד יצחק אומר את זה. רבי יצחק הוא תנא. כן, בבקשה. אגב, זה מתרץ כל הקושיות של הקראים ומבקרי המקרא והרפורמים. הפסוק יש לו משמעות בדור של משה, יש לו משמעות לדורות.
שיש בעצם מצב ראשוני, שבמצב הראשוני הפעולה קורית בצורה אחרת, ואחרי זה, בהמשך המציאות, לכל הדורות האחרים היא כבר...
נכון. הרי יש פסוק מאוד מעניין. יש עיקרון ב-13 מידות. וכן שני כתובים, המחרישים זה את זה. עד שיבוא הכתוב השלישי ויכריע ביניהם. עכשיו, מה אתה עושה לפני שהגיע הכתוב השלישי?
לא
יודע, נכון. לא. לפני הכתוב השלישי, שני הפסוקים מחרישים זה את זה. זאת אומרת, אתה, כשאתה בא ללמוד את הכתוב, אתה לומד אותו כצורתו.
ושניים לא תקפים?
ואחר כך, יש מידה של התורה שבעל פה, שאומרת לך מה עושים עם זה הלכה למעשה. כי הלכה למעשה אני לא יכול לעשות כמו שני הכתובים המחרישים זה את זה. לכן אני זקוק לכתוב השלישי שמכריע ביניהם, כדי לדעת מה עושים.
יש כתוב שלישי?
מה?
אחרי שיהיה כתוב שלישי?
לא תמיד יש כתוב שלישי. רגע.
מה זה עד שיהיה פה?
רגע, אני אגיד עכשיו. מה נשתנה? אני אגיד לסדר. מה נשתנה דור המדבר, שאינו יכול לאכול בשר סתם, ללא קורבן. עד רבה! הגיוני יותר לומר שיהיה מותר להן, כיוון ששכינה שורה, וממילא הקודש יכול להתפשט גם על החולין. יפה. מה נשתנה דור המדבר? עד רבה, דור קדוש כל כך, הייתי מצפה ממנו שיראה את הקדושה בכל מקום, אז לא יהיה בעיה. נכון? התשובה נמצאת בפסוק הבא. השואל אומר שדור המדבר היה קדוש. בסדר? מתוך הנחה שדור המדבר היה קדוש, אגב זו דעת רבי אליעזר במשנה במסכת סנהדרין, שעליהם נאמר, איספו לי חסידיי קורתי בריתי על זבח. למרות שדעת רבי עקיבא היא הפוך מדעתו של השואל. רבי עקיבא אומר שדור המדבר אין להם חלק לעולם הבא, שנאמר עד מתי לעדה הרעה הזאת. אז ממש מחלוקת כותבית בין רבי עקיבא לרבי אליעזר. אבל נגיד לפי השואל. יש דיון על זה בגמרא במסכת סנהדרין, ויש על זה דיון על הגמרא במסכת סנהדרין בספר נצח ישראל למהר"ל מפראג. בסדר? באיזה פרק? לא זוכר. אבל אפשר לחפש, כן? כלומר, זה חבל פשוט לבזבז מהזמן של השיעור על שאלה טכנית שאפשר לפתור אותה על ידי חיפוש באינדקס. מבין? טוב. אז השואל פה הולך לפי הדעה שדור המדבר היה קדוש, אז אם כך, מדוע שלא יוכלו לזבוח בכל מקום אשר ירצו, כמאנשים קדושים.
מי אמר שקדוש פטור?
הקדוש, כך למדנו בספר מסיעת ישרים, לא? שהקדוש זה אדם שכל אכילת חולין שלו היא קודש. זה כמו מה שאתה מביא לאדם קדוש לאכול, זה כאילו הקרבת על גבי המזבח. כתוב במסיעת ישרים?
כן, אבל גם אז הוא לא יכול לעשות בכל מצב, הוא עצמו צריך להיות בנתון מסוים.
זה השאלה. אז עכשיו, השאלה היא למה בעצם הדבר הזה נאסר? אז התשובה נמצאת בפסוק ה'. בשביל זה יש פסוק ה' אחרי פסוק ד'. למה שמו את ה' אחרי ד'? כי זה ככה מסתדר בסדר של א' ב'. למען אשר יביאו בני ישראל את זבחיהם אשר הם זובחים על פני השדה, והביאו לשם אל פתח אוהל מועד, אל הכהן, וזבחו זבחי שלמים לשם אותם, וזרק הכהן את הדם על מזבח השם פתח אוהל מועד, והקטיר החלב לירח ניחוח לשם, ולא יזבחו עוד את זבחיהם לשעירים אשר הם זונים אחריהם. חוקת עולם תהיה זאת להם לדורותם. כלומר, החשש הוא, עד רבה, שהם יזבחו לשעירים אשר על פני השדה. מה זה השעירים אשר על פני השדה?
זה
השעיר
שהשתולח.
זה השדים. נכון? נכון? יזבחו לשדים, לא אלוה, אלוהים לא ידעום, חדשים מקרוב באו, לא שערום אבותיכם.
אבל גם השעיר לעזאזל יכול לשלח
לסעיר. זהו, כיוון ששלחנו בפרק הקודם את השעיר לעזאזל, אז מתפתחת בנפש הנטייה לזבוח לשעירים על שער על פני השדה. ולכן כאן צריך לסתום את הסדק שנפתח בריכוזיות המקדשית. ברור? ולכן דווקא דור המדבר היה אצלו סכנה שיזבחו לשדים, ולכן התורה אסרה סתם זביחה על פני השדה.
אמר הרב אמר את המילה בריכוזיות המקדשית?
הריכוזיות המקדשית הכוונה שהכל נעשה במקדש. הנה כתוב למען פסוק ה' אשר יביאו בני ישראל את זבחיהם אשר הם זובחים על פני השדה והביאו לשם אל פתח אוהל מועד. אל הכהן, וזבחו, זבחי שלמים לשם
אותם. אשר הם זובחים, זאת אומרת, ככה זה היה בדרך כלל.
מה שהם רוצים לזבוח. אשר הם זובחים, הכוונה שהם רוצים לזבוח. בסדר? כן, בבקשה.
זו לא הוכחה שמדובר בקודשיהם, שהם מקריבים או...
לא, יש סכנה.
לא.
אם אתה תתיר... לא, זה לא הוכחה, ההפך. זה אומר שאם אתה מתיר שחיטת חולין מחוץ למקדש, לך תדע אם הוא לא יהפוך את זה לקורבן לשעירים.
בכל מקרה, כוונתו לשם גבוה, או גבוה בשביל
לשם
גבוה לשם.
הוא עשוי לעשות את זה לשם גבוה, לסעירים.
הוא
עשוי, הוא עשוי. לא כתוב שזה מה שיקרה. הוא עשוי לעשות את זה. ולא יסביחו עוד את זבחיהם לסעירים אשר הם זונים אחרי. זאת אומרת, או הייתי אומר ככה, בדור המדבר, התודעה היא כל כך מקדשית, שאדם איננו זובח סתם. זה יכול להיות. אבל פשט הכתוב הוא שאסור לסבוח כלשהו. בסדר? אלא מה? לדורות אנחנו מפרשים רטרואקטיבית את הפסוק כמתייחס לקודשים, כי זה ההלכה שנשארה בידינו. בימינו, הדבר היחיד שאסור לשחוט מחוץ למקדש זה קודשים. כן.
אבל זה לא תנאי בסעירים, זאת אומרת, לא רשום שדווקא אם הם יזבחו לסעירים, אז לאט יסתכלו...
נכון, נכון. זה אבל, זה אומנם לא כתוב, לא רשום אלא כתוב. אתה מתכוון, כשאמרת רשום, מתכוונת לכתוב, נכון? כן או לא? כן, כן, לא מדברים בעברית של השכונה פה. עכשיו, אם כן, לא כתוב שרק כשמקריבים לסעירים זה אסור, אבל זה הטעם שהתורה נותנת לאיסור הגורף. זה כמו גזירת חכמים, כן? נותנים גזירה, שמה יעשה כך וכך. עכשיו, אסור תרופות בשבת, גזירה משום שחיקת סממנים, וזה כולל גם תרופה שלא שוחקים אותה. כן? מה אתה אומר?
לא בגלל שזה יתבטל, אז מבטלים.
שמה יתבטל?
בגלל שכבר לא זובחים לסעירים.
למה לא זובחים לסעירים היום? כי הם לא נמצאים במדבר. זה מה שמסביר רבי יהושע הנגיד, שהנטייה לזבוח לשדים היא נטייה של יושבי המדברות. כי שם מצויים השדים. כן? מה?
למה? השדים?
השדים מייחסים את מציאותם של השדים למקומות חרבים, רחוקים מהציביליזציה, שוממים. בסדר? מה?
כמו עמק הבכה.
מה זה עמק הבכה?
עמק הבכה.
מה עמק הבכה?
מקום איזשהו תחת
לחומות של שם. על מה אתה מדבר?
גבן
עילום. אז תגיד גבן עילום. לא, זה לא נקרא עמק הבכה. זה לא עמק הבכה, זה לא משנה. זה נקרא גבן עילום. כן, אפשר להגיד, מקומות כאלה הם תניים. השם הנוטים לייחס למקומות האלה קיומם של שדים, כוחות אפלים כאלה. כן. אבל בתוך היישוב של בני אדם, אין שם שדים, לפחות לפי אמונתם של מאמיני השדים. איפה יש נטייה בנפש לזבוח לשדים? תשובה, במדבר. בסדר? לכן כתוב, למשל בתורה, פסוק אחר, לא תאכלו על הדם. מה זה לא תאכלו על הדם? זה לא לעשות גומה. הרי כך אומר הרמב״ם במורה נבוכים, שיושבי המדברות היו נוהגים לשחוט חיות ולשפוך את הדם בתוך גומה, והיו עושים שם סעודה ומזמינים את השדים לסעודה. כך אומר הרמב״ם. לכן התורה אמרה, לא תאכלו על הדם. כן? אבל הדבר הזה, אומר רבי יהושע הנגיד, נינו של הרמב״ם, זה היה נכון רק במדבר, ששם יש נטייה לעשות את זה. אז שאלו את רבי יהושע הנגיד, יהודי תימן, שאלו אותו, אז אם כך, אדם שהיום יחפור כזאת גומה ויזמין את השדים, על איזה איסור הוא עובר? הוא אומר, הוא לא עובר על לא תאכלו אדם, הוא עובר על איסור אחר, על מעונן ומחשף, שזה מה ש... זה דין בפני עצמו.
מה הבעיה עם השדים? למה לא לאכול איתם?
למה לא לאכול עם השדים? למה לא לאכול עם השדים?
למה הם עושים את זה? מה?
מי?
האנשים.
אלה שהזמינו את השדים רצו להשתמש בכוחות שלהם. כן? אז אפשר, גם יש איזה עבודה זרה, וגם בגלל שזה לא בריא לאדם לבנות את חייו מסביב לכוחות לא מבוררים. דברים אפלים. מה?
השד כוחו מבורר?
לא, זה בדיוק העניין. השד זה מין חצי מציאות כזה. זה לא רציונלי.
אז עוד פעם לא ראוי לו לאדם?
לבנות את החיים שלו על מפגש עם הכוחות האלה.
למה לא לאכול איתם?
זה כן, לא לאכול איתם. אל תאכל איתם. אל תזמין אותם. בסדר? טוב. השאלה אם השדים זה בכלל קיים או לא, זה כבר שאלה אחרת. דעת הרמב״ם שזה הכל קשקוש אחד גדול. אין דבר כזה שדים. דעת המקובלים שיש דבר כזה. זה לא נוגע לעניין. מי שרוצה לראות שד, יש פטנט. כתוב בגמרא. מה? חתולה שחורה בחורה, בת חתולה שחורה בחורה, ולוקחים את השיליה שלה, ושורפים את זה, ואת האפר שמים בתוך שופרת של אופרת, סותמים בפקק של שעבה, ולוקחים משם קצת מן האפר, מורחים על העיניים, ואז רואים שדים. כן. הגמרא מספרת על אחד המוראים שניסה. כן, הגמרא מספרת. ניזק, ככה כתוב, ניזק. טוב.
למה הוא ניסה רצה...
מה? לא יודע למה הוא ניסה. טוב, עד כאן להיום. שלום. שלום, מה שלומך, צדיק?